מעיין מסכימה לסגור הדלת. תודה רבה למנצח על הגיתית לאסף. הרנינו לאלוקים עוזנו, הריעו לאלוקי יעקב, שאו זמרה ותנו תוף, כינור נעים עם נבל, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. מי חושבת שיודעת למה המזמור הזה נקבע כמזמור של ראש השנה? מהפסוקים שקראנו, קראנו חמישה פסוקים. איפה את שומעת רמזים על ראש השנה? רגע, רגע. אריהו, מה עוד? תקעו. מה עוד? בכסה, מתי זה כסה? איך אתם יודעות שכסה זה ראש השנה? כי הלבנה מחוסה, זה היום הראשון בשנה. מה עוד? משפט. מה עוד? חוק. מה זה חוק? משפט, דין, נכון. בואו נראה מה עוד. יש גם שמחה בפסוקים פה, שאו זמרה ותנו תוף, כינור נעים עם נבל. יש פה איזה יום של שמחה, בסדר? וגם ארנינו, יש פה עוז, עוז לאלוקים. טוב, אז אנחנו רואות שבחמשת הפסוקים הראשונים של מזמור פי א' אנחנו מוצאות רמזים לראש השנה. אמרנו שיש פה עוז לאלוקים, יש פה תרועה, יש פה שמחה, יש פה תקיעה בשופר, תקעו בחודש שופר, יש פה כסה שהלבנה מחוסה, יש פה חוק ומשפט, שזה יום הדין. אז חמשת הפסוקים מפגישים אותנו עם הרבה מילים ששייכות לראש השנה, ואנחנו רוצות להיכנס עמוק אל תוך הפסוקים ולראות באמת מה מסתתר בעומקו של המזמור, כי זה לא כל המזמור, הקראנו רק את חמשת הפסוקים הראשונים, ונשתדל להיפגש עם הפסוקים אחד לאחד, ובעזרת השם שיעזור לנו להיכנס עוד יותר מוכנות לראש השנה. טוב, אז קודם כל לא אמרנו את זה, אבל אני אגיד את זה עכשיו, שהמילה למנצח היא גם רמז לראש השנה. אתם יודעות שיש הרבה פתיחות לתהילים, ויש כאלה שאומרים שהיה כלי בבית המקדש שקראו לו מנצח. אבל השמות של הכלים זה לא שמות טכניים. וזה שדוד המלך פותח באיזשהו כלי מסוים, איזשהו מזמור, זה לא בגלל שהוא חשב איך נקשט את המזמור, נחשוב על איזה כלי שיכול לנגן אותו, לא. למנצח זה מהותי. זאת המילה שצריכה לפתוח את המזמור הזה, וכשנלמד בעזרת השם בשבוע הבא את המזמור שאומרים שבע פעמים לפני תקיעת שופר, מכירות? אז נראה שגם הוא מתחיל במילה למנצח. זה נלמד בעזרת השם בשבוע הבא, שכבר נהיה ממש 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 קרובות לראש השנה. בעזרת השם נלמד את המזמור שאומרים שבע פעמים לפני תקיעת שופר. גם אחינו הספרדים אומרים את זה? כן, אשרינו, שלא תשתעממו. טוב, אז מה זה מנצח? מנצח, מה זה מנצח? קודם כל מנצח של תזמורת. מה מיוחד במנצח של תזמורת? שמנצח של תזמורת הוא יודע לתת מקום לכל כלי, הוא מכיר את כל הכלים, והוא יודע כל כלי מה הוא צריך לנגן. אבל זה לא מספיק, בגלל שאם הוא לא ידע בדיוק מתי הכלי הזה צריך להצטרף, מתי הכלי הזה ובאיזה טון ובאיזה אוקטבה ועד מתי וכמה ואיך, אז במקום סימפוניה זה יהיה, אני לא רוצה להגיד לכם מה, כבר ראיתם שאני לא יכולה לסט שהאוקטבה לא בדיוק אותו דבר, זה מרעיד אותי. אז המנצח בוודאי, המנצח זה כישרון כזה מיוחד במינו, שהוא נותן מקום לכל הכלים אבל כל כלי הוא יודע בדיוק מה תפקידו, מתי תפקידו, באיזה אוקטבה, איזה צליל, באיזה צורה, באיזה סגנון. הוא אחרי אל הכל. מי זה המנצח הזה? ריבונו של עולם. ריבונו של עולם שברא את כל הברואים, את כל היצורים, את כל מי שנמצא בעולם הזה, בכל העולמות, והוא זה שמנגן את המנגינה האלוקית, שאחראי על המנגינה האלוקית שבעולם, שמבקש לבקש מכל אחד מהברואים לעשות את תפקידו. אז קודם כל ביום ממלכת השם אנחנו מתחילים במנצח. אבל מנצח זה לא רק המנצח על התזמון. מנצח זה גם מלשון ניצחון. ואנחנו ביום שבו הרת עולם, ביום שבו נברא העולם, ביום שבו ריבונו של עולם חותם את חותמו על העולם הזה, אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו שבעולם הזה לפעמים מורכב ולפעמים קשה, לפעמים יש מלחמות, לפעמים יש פצועים, לפעמים המלחמות והפצועים זה בגוף ולפעמים זה בנפש, לפעמים זה חולאים פיזיים ולפעמים זה חולאים נפשיים ולפעמים זה חולאים רוחניים בתוכי, מאבקים שיש בתוכי, מלחמות שיש בתוכי, פציעות שיש בתוכי. ואנחנו מתפללים ביום הרת עולם שהטוב ינצח, שהאמת תנצח, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. מה זה ניצחון? איזה ניצחון אנחנו רוצים? ניצחון הטוב על הרע, ניצחון האמת על השקר, ניצחון המתיקות על המרירות, ניצחון האור על החושך. זה מה שאנחנו מבקשים. אי אפשר להתחיל את המזמור הזה בלי זה. אי אפשר בלי הניצחון של האמת האלוקית במציאות. בזה אנחנו מתחילים. ויש עוד פירוש אחד למילה מנצח, וזה נצח. אנחנו בשר ודם. אנחנו חולפים מן העולם. יום אדם נמצא, ולמחרת הוא לא נמצא. אנחנו מאמינים בנצח, אנחנו חלק מסיפור ארוך 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 שמתרחש כבר אלפי שנים, מאז אברהם אבינו ומאז יציאת מצרים ועד עצם היום הזה. ואיך זה יכול להיות שעם ישראל לא התייאש? איך זה יכול להיות שעם ישראל לא הלך לאיבוד? איך זה יכול להיות שלא עבדנו בגלות 2,000 שנה? 2,000 שנה היינו מפוזרים, מפורדים, מפוררים, מרוסקים, נשחטים, נהרגים, נטבחים, מגורשים. מה לא עשו לנו? ובסוף גם העלו אותנו בסערה, השמיימה. הפכו אותנו לאפר. מאיפה יש לעם ישראל כוח? איך זה יכול להיות שלפני ש... הרגו אותנו בתאי הגזים, שרנו אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שהתממה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. איך זה יכול להיות? כי עם ישראל הוא עם של נצח. כמו שאומר שמואל לשאול, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. אז אני אגיד איזה משפט שהוא מתאים לתמיד, מתאים גם פה לנצח. אדם בדרך כלל מודד את המציאות לפי המבט המצומצם שלו. מה קרה אתמול, מה קרה היום, מה קרה לפני 10 שנים, מה קרה לפני שנה, מה קורה איתי. בדרך כלל אנחנו במבט מצומצם על העולם, נכון? ואם כואב לי, אז אני צועקת לריבונו של עולם, אבל למה כואב? זה בסדר לצעוק. ריבונו של עולם מקבל גם את הצעקות שלנו וגם את הזעקות שלנו. היום התפללתי במערה, היה שם מישהו שצעק, חשבתי אולי צריך להזמין, צעק לאבא, כן? נראה לי הוא קצת שתה לפני שהוא צעק לאדם. כן, אני מקווה שהוא לא יגיע לאזור שלי. לא הגיע. אתה תפריע לה בתפילת 18, אני בסדר. אני משתפת אתכם בתחושותיי, ברגשותיי, הטראומות שעברתי היום בבוקר. אבל בסוף זה חתיכה קטנה מהתמונה. חתיכה פיצית מהתמונה. זה בסדר כשדוקר אותך קוץ, אז את אומרת איי, כי כואב לך. אבל הקוץ הזה זה לא כל התמונה. זה לא אומר שהקוץ לא כואב. הקוץ כואב כשדוקרים אותי, אז אני אומרת איי. אבל זה לא כל הסיפור. אנחנו חלק מסיפור גדול. הרבה יותר ממי שאני הקטנה. ואם אני אבחן את העולם רק על פי התחושות שלי, רק על פי ההרגשות שלי, רק על פי החוויות שלי, רק על פי איך שאני מרגישה, אז החיים שלי יהיו מקובצים. החיים שלי יהיו קטנים, החיים שלי יהיו עלובים. הם יהיו כמו פירור כזה שאף בעולם תלוש. אנחנו לא תלושים. אנחנו חלק מסיפור ארוך, 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 שהולך אל הנצח, ואנחנו מאמינות בנצח, אנחנו מאמינות בזה. ואי אפשר להתחיל את שיר של יום של ראש השנה בלי הנצח. אנחנו תכף, כן, נשמע תקיעת שופר, ואנחנו צריכים להיות תקיעת שופר בשביל כל המציאות. איך נהיה אם נהיה עסוקים רק במה? רק ברגע הקטן הזה. בסדר? הרגע הקטן הזה יכול להיות גם שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. בסדר? אז אנחנו מתחילים בנצח. אנחנו מתחילים במנצח. אנחנו מזכירים לעצמנו לאיזה ניצחון אנחנו רוצים להגיע. זה ההתחלה של המזמור. ומתוך זה אנחנו ממשיכות בפסוק למנצח על הגיטית לאסף. אני במקור א', אומר רש"י, מה פירוש גיטית? כלי שיר הבא מגת. דבר שני, מה זה גת? בור חצוב בסלע שדורכים בו ענבים ליין. אז שוב, אין כלי שנבחר למזמור הזה במקרה. אם צריך לנגן על גיטית, זה רוצה לומר לנו משהו. מה זה כלי שיר הבא מגת? מי שמכירה מהתנך את המקום גת, מי שמכירה איזה מישהו שהגיע מגת, כן. כן, איך זה קשור לפלישתים? מי הגיע? גוליאת. גוליאת הוא בא מגת. בואו נזכור את זה, תזכירו לי את זה בסוף המזמור. זה דבר אחד, גוליאת הוא מגת. ודבר שני, גת זה בור חצוב בסלע שדורכים בו ענבים ליין. איך זה קשור לענייננו? מה שיש בענבים זה מאוד מאוד משובח. בתוך הפרי מסתתר היין. אבל כדי להצליח להוציא את היין מתוך הענבים, אדם צריך לעבוד קשה. זה לא כמו היום. הולכים בגת, באמת דורכים על הענבים, כי פשוטו. ומצפים שמתוך הדריכה נוציא את המתיקות. אז הגיטית שואלת את האדם, אתה מוכן לעבוד קשה? אתה מוכן לדרוך כדי להוציא ממך את המתיקות? אתה מוכן להתאמץ, אתה מוכן להזיע, אתה מבין שבעולם הזה אדם לעמל יולד. איך זה קשור לגוליאת? אתם זוכרות את גוליאת? אף אחד לא רצה להילחם בו. למה אף אחד לא רצה להילחם בגוליאת? ברור, מה השאלה? מה השאלה למה אף אחד לא מסכים להילחם בגוליאת? ברור. עומד שם איזה בן אדם ענק, אני לא יודעת להגיד לכם עד איזה גובה הוא היה. כולו מכוסה בשריון קסקסים, כאילו טנק מעלך. למה שמישהו אומר, אני אחד ואתה תהיה אחד, ובוא נלחם אחד בשני. מה נסגר? מה ברור שאף אחד לא יסכים? חוץ ממי? חוץ מדוד הקטן שמגיע מאיפה? מראיית הצון. במקרה הוא הגיע, הוא הלך לראות מה עם האחים שלו, וכשהוא מגיע והוא שומע שגוליית מחרף מערכות אלוקים חיים, כשהוא שומע שגוליית מבזה את שם השם, כשהוא שומע שגוליית רוצה להשפיל את עם ישראל, אומר דוד, זה לא יכול להיות. אבל אתה קטן, אתה צוצי, כן לך כלום. לגוליית יש חרב מטורפת. הכי טובה, ייצרו אותה במפעל הכי, הכי, הכי משוכלל של חרבות אצל פלישתים. וגוליית ענק, והוא גיבור, והוא חזק, ולפניו הולך נושא הצינה. מה נראה לך, דוד? הכי קשה בעולם, ודוד אומר, אין מצב, אין מצב שזה יהיה ככה. אתה בא אליי בחרב ובחנית, ואני בא אליך בשם השם אלוקי מערכות ישראל אשר חירפת. אתם יודעות מה היה בתרמיל של דוד? מה? חמישה חלוקי אבנים בתרמיל, ככה הוא יוצא לקרב. חמישה חלוקי אבנים ורוגטקה, מכירות מה זה רוגטקה? עשיתם כשהייתם ילדות קטנות? או אח שלכם עשה לכם? או השכנים עשו לכם? כן, כזה עם גומי, חתיכת עץ, תנסו את זה פעם. ודוד, הרי שאול אומר לדוד, אני אביא לך את המדים שלי. דוד לובש את המדים של שאול, הוא מרגיש שעוד שנייה הוא נופל, הוא אומר, אני מצטער, אני לא יכול, זה לא מתאים למידות שלי. והוא יוצא לקרב. לפעמים הקרב שלי נראה כמו גוליית. לפעמים הקרב שלי זה הקרב הכי מפחיד בעולם. לפעמים נראה לי שאני לא אצליח לנצח את היצר הרע, הוא עוטף אותי באופן כזה שאני מרגישה שאני גמורה, נגמר, הכל נגמר, הכל התחסל. דוד המלך אומר, אין כזה דבר. אנחנו חייבים להילחם. הוא יודע שאולי הוא ימות, הוא יודע. אומרים חז"ל, מה זה חמישה חלוקי אבנים? חמישה חומשי תורה. עם זה הוא הולך, הוא הולך עם חמישה חומשי תורה. לא באמת, בלב שלו. ומה עוד אומרים חז"ל? מה זה חמישה חלוקי אבנים שבתרמיל? שמה ישראל השם אלוקינו השם. זה חמישה חלוקי אבנים. אחד, אחד, זה כולם בתוך התרמיל. עם זה הוא הולך. זה מה שנותן לדוד את הכוח. זה המלחמה שלנו. לפעמים זו מלחמה מאוד קשה. הרשעה לא יוצאת להפסקת קפה אף פעם, אף פעם. תמיד היא מוכנה לקרב. ודוד פותח את המזמור של ראש השנה בקרב שלו עם גוליית. הוא מרמז על הקרב שלו עם גוליית. מה דוד עושה? שאלה טובה, בסוגריים, דוד רואה צון, הוא יודע להשתמש באבנים, הוא יודע להשתמש ברוגטקה. איך דוד יודע שהוא ינצח בקרב, זוכרות? מה? הוא אומר לשאול שכשהוא היה רואה צון הוא ניצח גם ארי וגם דוב. ניסית פעם? לא מומלץ. אומר דוד, כשהצלחתי לנצח את הארי וכשהצלחתי לנצח את הדוב, אמרתי לעצמי, זה רמז מריבונו של עולם, שיום אחד יבוא מישהו כמו ארי, מישהו כמו דוב, שאין סיכוי שאני אנצח אותו, וזה שניצחתי עכשיו זה רמז שאני אצליח לנצח. והוא פוגע עם חלוק אבן, חלוק נחל אחד במצח של גוליית, שזה היה המקום היחיד שלא היה לו שריון, כדי שהוא יראה מה שהוא עושה. ואז גוליית נפל על פניו ארצה, ואז מה עשה דוד אורטל? הוא רץ לחרב של גוליית, ועם החרב של גוליית הוא הרג את גוליית. אבל חמודות, זה שיעור אחר, החרב של גוליית. זה שיעור חשוב, אבל לא עכשיו, טוב? בסוף הוא הרג את גוליית עם כלי החרב של גוליית, בסדר? תזכרו שצריך להעביר על זה פעם שיעור, לא היה. אז שמה אנחנו מתחילות. במלחמה שלנו נגד מי שמחרף מערכות אלוקים חיים, נגד מי שיוצא נגד עם ישראל. שוב, זה יכול להיות אויבים בפועל, אבל זה גם האויבים שבתוכי וגם האויבים שמסביבי, וגם הקטנות והשטחיות והרדידות והקינה והתאווה והכבוד והגאווה והכעס וכל מה שעוטף אותי מסביב, שלפעמים נראה לי שלעולם אני לא אצליח להתגבר עלינו. אז זאת ההתחלה, ודוד יכול להגיד את זה, כי דוד הצליח, למרות שזה היה מאוד קשה. ולאיזה לוי מיוחס המזמור? ללוי שנקרא אסף. תכף נדבר על אסף, אנחנו צריכות לעבור עוד כמה פסוקים ונחזור אליו בחזרה. אומר דוד המלך, הרנינו לאלוקים וזנו, הריעו לאלוקי יעקב. אז קודם כל יש פה רינה, רינה, שמעת רינה? רינה זה שמחה. בראש השנה, ביום הדין, אנחנו שמחים. עוד נדבר על זה, עוד נדבר על השמחה. אבל קודם נדבר על הריעו לאלוקי יעקב, שזה מופיע, אלוקי יעקב מופיע פעמיים. הריעו זה תרועה, כן? אנחנו בראש השנה מריעים לריבונו של עולם. בואו נסתכל במקור ב'. למנצח הלגיתית לאסף, הרנינו לאלוקים וזנו, הריעו לאלוקי יעקב. זה שאמר הפסוק, מה זה, למה דווקא אלוקי יעקב? זה שאמר הפסוק, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. ככה אומר בלעם בנבואות הטובות שלו על עם ישראל. שואלים חז"ל, מה ראה בלעם להזכיר שם יעקב ולא אברהם ויצחק? למה הוא מזכיר דווקא את יעקב? אנחנו אוהבים גם את אברהם ויצחק, נכון? אלא ראה שעמד מאברהם פסולת, ישמעאל, וראה שעמד מיצחק פסולת, אסף. אבל יעקב כולו קדושה. כל אלה שבטי ישראל 12. אמר אסף, הואיל ויעקב אין בו פסולת, איני מזכיר אלא לא הווה הריעו לאלוקי יעקב. אז למה דווקא יעקב אבינו מוזכר בראש השנה? כי יעקב זה האבא היחיד שלנו שכל הבנים שלו צדיקים. אז אנחנו לא מתפללים בראש השנה רק על קהילת קודש כפר הרועה, ולא רק על קהילת קודש קריית גת, ולא רק על קהילת קודש קריית מלאכי. לא, אנחנו מתפללים על כל בני יעקב בראש השנה. אנחנו מאמינים בטוב הפנימי שקיים בכל כל האומה שלנו. אין מישהו אחד שלא שייך ליעקב. כולנו נולדנו מיעקב. אז ביום שוב שבו נברא העולם, שבו נברא האדם, יום ההולדת שלנו, אנחנו מבקשים קודם כל על כולם. שאו זמרה ותנו תוף, כינור נעים עם נביל. הפסוק הזה הוא פסוק מאוד מאוד שמח. בואו נראה רגע את מקור ת', סליחה על הקפיצות ממקום למקום. מקור ת' הוא מתוך ספר נחמיה, תחילת בית שני, ועם ישראל מתאספים בראש השנה ביחד בירושלים. ובואו נראה מה קורה, אני אקריא את זה בזריזות. ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע ביום אחד בחודש השביעי, ויקרא בו לפני הרחוב נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. ויאמר נחמיה ועזרא הכהן הסופר לכל העם, היום קדוש הוא להשם אלוקיכם. היום זה יום הדין. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. מכירות? היום הרת עולם. היום כולנו עוברים לפניו כבני מרום. נכון, ואנחנו אומרים אחר כך הוא נתנה תוקף, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו. אומרים עזרא הסופר ונחמיה לעם ישראל, היום קדוש הוא להשם אלוקיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם בשומעם את דברי התורה. למה עם ישראל בוכה? כי הם שומעים את מה שכתוב בתורה והם חושבים על עצמם איפה הם נמצאים ואיפה דברי התורה נמצאים, והם נשברים, הם כואבים. על מה הם כואבים? על איפה הם נמצאים. אומרים עזרא הסופר ונחמיה, תקשיבי טוב מה הם אומרים, תגידי לי איזה חג זה מזכיר לך. לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו. פורים. מה זה איכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות? מה זה פורים עכשיו? כי קדוש היום לאדוננו, כי חדוות השם היא מעוזכם. מה זה חדוות השם היא מעוזכם? על מה אנחנו שמחים בראש השנה? אומרים עזרא הסופר ונחמיה לעם ישראל, אתם אל תחשבו שביום הזה צריכים להיות עצובים, ביום הזה צריכים להיות שמחים. גילו ברעדה. זה יום של יראה. זה לא יום של שטויות, אבל זה יום של יראה בשמחה. זה יום של תודה לריבונו של עולם על כל אשר הוא ברא. זה יום שאנחנו ממליכים את השם. איזה כיף, אנחנו לא זרוקים פה בעולם, יש לנו מלך. אנחנו לא עבודים פה בעולם, יש לנו השגחה. אנחנו לא פירורים עפים ברוח, אנחנו שייכים לתוכנית אלוקית אחת גדולה. הסו כי היום קדוש ואל תעצבו. אני אומרת שוב, הם לא מתכוונים חלילה וחלילה ששמחה זה עוללות, או שמחה זה שטויות, מה פתאום, או שמחה זה בדיחות, ממש לא. אבל זה יום של שמחה, זה יום של תודה, זה יום של התרגשות שאנחנו זוכים להיות שייכים לתוכנית האלוקית המופלאה הזאת, שזה שלנו. וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלוח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. אז קודם כל אומר לנו דוד המלך במזמור, שאו זמרה ותנו טוב, כינור נעים נמנה, ואנחנו מודים להשם, אנחנו שמחים. תקעו וחודש שופר בכסה ליום חגנו. בואו נראה מה אומר המדרש במקור ג', תיקו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. איזהו חג שהחודש מתכסה בו? הווה אומר, זה ראש השנה. החג היחיד שיוצא בזמן שהירח מכוסה זה ראש השנה. אז ככה אנחנו יודעים שהמזמור הזה מיוחס באופן ישיר לראש השנה. זה שאלה חדשה, נשאיר אותה לשיעור אחר. אומר הילקוט שמעוני במקור ד', מה זה בחודש שופר? אמר רבי ברכיה בשם רבי ירמיה, חידשתם מעשיכם. מה שופר זה אדם תוקע בזו ומוציא בזו, כך כל כתרוגין המקטרגין עליכם אני שומע בזו ומוציא בזו. למה דווקא בשופר? כי בשופר יש מעבר. דיברנו על עוד רעיונות בשופר, זה רעיון שמופיע במדרש בחז"ל. כמו הצליל של השופר שיוצא בפתח אחד, נכנס דרכו ויוצא מהפתח השני, ככה אומר לנו ריבונו של עולם, בראש השנה אני מעביר את כל המקטרגים. אתם תוקעים בשופר וכל המקטרגים נכנסים בזו ויוצאים בזו. אז בעצם בפסוק הזה בתהילים כתוב לנו שבראש השנה תוקעים בשופר. למרות שראש השנה הוא מתחבא פה, כי כתוב פה כסה. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. אז באמת הפסוק הזה, פסוק ה', מזכיר את הדין. דין זה משפט, דין זה אמת. וראש השנה זה יום האמת. אנחנו שווים לאמת האלוקית. וכל כל השופר מזכיר לנו שאנחנו שווים לאמת האלוקית, הכל הישר, הצלול, הבהיר, הברור. טוב, ועכשיו הגענו לפסוק ו' שעוד בכלל לא קראנו אותו. אומר דוד המלך, עדות ביהוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי ישמע. אז פתאום הגענו ליוסף. והתחלנו באסף. איך יוסף ואסף קשורים? בואו נהפוך את הדף. אני במקור ה' ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה ותר ותל את בן ותומר, אסף אלוקים את חרפתי. איך רחל הייתה צריכה לקרוא לבן שנולד לה? אסף. אתם יודעות מה חזל אומרים על המילים אסף השם את חרפתי? שסוף סוף יש לי ילד, שאם הבית מנוחלך מה אני אומרת? ילד לכלך. אם הבית מבולגן מה אני אומרת? הילד בלגן. הילדים שלנו אוספים את חרפתנו. אם מגיעים אורחים בדיוק שהכל מבולגן, אז מה את יכולה להגיד? זה הילדים בלגנו. זה לא אני. אני נורא מסודרת ונורא נקייה. אז למה רחל קוראת לו יוסף ותקרא את שמו יוסף לאמור? יוסף השם לי בן אחר. זה משהו על העתיד. בואו נגיד על זה משהו. הכי 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 טבעי, הכי אנושי, שרחל תקרא לילד הזה שהיא כל כך הרבה שנים חיכתה לו, אסף. בנות, אסף השם את חרפתי, זה לא רק להגיד מי בלגן לי את הבית. רחל הייתה הרבה שנים הכרה, וזה קשה להיות הכרה. כשאת הולכת ברחוב וכל החברות שלך כבר יש להם כמה ילדים, ואת עוברת ליד הגינה וכולם בגינה, כי אחרי הצהריים, נכון? אחרי הצהריים, צריך לצאת עם הילדים לגינה, ורק את לא יכולה לצאת. וכשאת מגיעה לאיזשהו מקום מפגש, אז כולם מדברות על טיטולים ובגדים ואוכל ומוצצים. זה קשה. אסף השם את חרפתי, זה תחושה מאוד מאוד טבעית ואנושית למי שסוף סוף זוכה לבן אחרי הרבה שנים. אז מבחינה אנושית, טבעית, תחושתית, רחל הייתה אמורה לקרוא לבן שנולד לאסף, תודה רבה ריבונו של עולם, שזהו שהשתחררתי מהחרפה הזאת, שאספת את חרפתי. אבל היא קוראת לו יוסף, כי רחל לא אחוזה בתחושות הפרטיות שלה. רחל מעבר, יש לה תחושות, בטח שיש לה תחושות, היא בן אדם. בטח שאסף השם את חרפתם, ברור. אבל היא נמצאת במדרגה אחרת. רחל כבר חולמת על המשך הבאת חיים לעם ישראל. רחל אחוזה בחלום להקים עם להשם. אז כשהיא הולדת את הילד הזה, היא כבר חובה, חוזה, שואפת, חולמת גם לבן השני. זה מדרגה מאוד מאוד מיוחדת. אז יוסף זה רמז למה? לזה שריבונו שעולם מבקש שלא נשאר רק בתחושות שלנו. שלא נשאר רק ברדיוס הקטן של החיים שלי ברגע הזה. בטח שיש לי רגשות, בטח שיש לי תחושות, בטח שלפעמים אני עצובה ולפעמים אני שמחה, לפעמים אני כועסת, לפעמים אני אדישה. נכון, הכל נכון. אבל בסוף תמיד להשתדל לחזור אל מה ריבונו של עולם מבקש ממני במבט היותר כללי, היותר עליון, היותר מרומם. ואת זה מלמדת רחל. אז עדות ביהוסף סמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי ישמע, אנחנו עוברים מאסף ליוסף. ובואו נראה איך יוסף קשור לראש השנה, אני במקור ו'. בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. גם יוסף בעצמו שייך לראש השנה. יוסף יוצא בראש השנה מבית האסורים, וזה רמז לנו, ודברים שכבר דיברנו עליהם, בראש השנה אנחנו אמורים לצאת מבית האסורים. אנחנו כולנו אסורים. בכל המורכבויות שלנו, הקשיים שלנו, החולשות שלנו, ראש השנה, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, זה יום שמחזיר אותנו אל החירות הגמורה. וכשיוסף יוצא בראש השנה מבית האסורים, הוא חותמת על היום הזה, שגם אנחנו יכולים ביום הזה להשתחרר מכל הכבלים, מכל מה שנאסר עלינו, מכל המקומות שאנחנו כבולים בהם. אמר רבי חנין בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, יוסף שקידם שם שמיים בסתר, זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא, דכתיב, עדות ביהוסף. למה דווקא במזמור שלנו כתוב יהוסף ולא יוסף? שוב, שיעור שיוסף מעביר לנו. אנחנו נלמד את זה בשיעור אחר ביתר עריכות. אבל כשיוסף נמצא בבית פוטיפר, ואשת פוטיפר מנסה לפתות אותו יום יום, יום יום, ומנסה להפיל אותו בפח, הוא היה ילד בן 17, עזוב במצרים, בודד וגלמוד, האחים שלו מכרו אותו לישמעאלים, ואף אחד לא מחפש אותו, והוא מלא געגועים וכאב, ותחושות קשות, קשות, קשות. ואז באה אשת פוטיפר, ומציעה לו קצת אהבה, וקצת חמימות, וקצת נעימות, וקצת שמחה. ואיך יוסף מצליח להתגבר על הניסיון הכל כך, כל כך, כל כך קשה הזה? אומרים חז"ל, דמות דיוקנו של אביו נראתה לו. ובירושלמי כתוב, דמות דיוקנה של אמו נראתה לו. מה היה לו שם, מופע סרט, וידאו? מה היה לו? זה היה פה בתוכו. בתוכו אבא שלו ואימא שלו הזכירו לו מי הוא. חז"ל אומרים שזה היה ניסיון כל כך, כל כך, כל כך, כל כך קשה, שבגלל זה קוראים לי יוסף, יוסף הצדיק. למי עוד קוראים הצדיק? כמעט אין אנשים שקוראים להם הצדיק. יש שמעון הצדיק, שהיה משיירי כנסת הגדולה. גם לא הייתה סיבה למה קראו לו ככה. אבל נדירים. לא, נוח, לא קוראים לו נוח הצדיק. נוח מגדירים אותו איש צדיק תמים היה בדורותיו. אבל יוסף זה נהיה השם שלו. נכון? יוסף הצדיק, ככה זה ביחד. בגלל זה יוסף נקרא הצדיק, כי הוא הצליח להתגבר על ניסיון מטורף. אומרים חז"ל, אף אחד לא ראה שיוסף עשה את זה. אף אחד לא ידע. הוא קידש שם שמיים בסתר. והתורה מגלה לנו את זה, כדי שאנחנו נדע ונלמד. שראש השנה, כן, שייתן לנו כוח, גם כשיהיה קשה לזכור מי אנחנו, שלא ניפול בכל מיני תחבולות של יצרים רעים שמנסים להפיל אותנו. אז יוסף לא סתם נמצא פה, ובואו נראה מי עוד נמצא פה. אסירותי מסבל שכמו, כפיו מידוד תעבורנה, בצרה קראת ואחלצקה. סליחה שאני עוצרת באמצע המשפט, באמצע הפסוק. אינך בסתר רעם, אומרים חז"ל במקור ו', בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. אסירותי מסבל שכמו, כפיו מידוד תעבורנה, בצרה קראת ואחלצקה. אינך בסתר רעם, זה ריבונו של עולם שמושיע אותנו מכל שיעבוד מצרים בראש השנה. אז שוב, ראש השנה זה יום של השתחררות משיעבוד. ראש השנה זה יציאה לחירות האמיתית של האדם. אבל זה לא סוף פסוק ח'. שאלה, מישהו רצתה לשאול משהו? סוף, כן, כן. כן. אני לא, אדם יכול, אבל אני חושבת שהניסיון הזה הראה שיוסף לא יזוז בסוף מהאמת מה שיהיה. צדיק, מה זה צדיק? צדיק זה שלושת המדרגות הראשונות במסילת ישרים, זהירות, זריזות, נקיות. נקיות, מדרגת זהירות, שהוא נזהר קודם כל, זריזות, קודם כל סור מרע. זריזות זה עשה טוב, נקיות שבכל הפרטים הוא מדקדק. כן, הפרק הזה על נקיות, הפרקים על נקיות הם מאוד מאוד ארוכים, והרמח"ל נכנס שם למלא פרטים, כי זה צדיק. צדיק אין פיפס שהוא לא יקיים, לא חייבים לעבור ניסיון בשביל זה. אבל אצל יוסף הניסיון גילה איך שהוא צדיק, איך שהוא לא יוותר על כלום. בסדר? אז מה זה אבחונך על מי מריבה סלע? אני במקור ח', זה כבר אחרי שיצאנו ממצרים, יצאנו מעבדות לחירות, ויקרא השם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם לאמור, היש בהשם בקרבנו עם עין, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. אומר אבן עזרא, מה זה על נסותם את השם? למרות כתוב בתהילים, אבחונך על מי מריבה סלע. איזה מבחן ריבונו של עולם עשה לנו על מי מריבה, על מסע ומריבה. והנה פירוש המסע, היש השם בקרבנו שיעשה כל צורכנו. אז נגיד את זה בשתי מילים. במסע ומריבה עם ישראל צמאים ומתלוננים וכועסים ואומרים היש השם בקרבנו עם עין, כי מבחינתם יש השם בקרבנו זה רק אם ריבונו של עולם עושה את מה? את מה שאנחנו מבקשים. אם ריבונו של עולם לא עושה את מה שאנחנו מבקשים, אז הוא לא בקרבנו. גם זה מבחן של האדם. כמה אתה מוכן להתכופף לתוכנית האלוקית? כמה אתה מוכן להאמין שריבונו של עולם איתך? באור, בחושך, במתיקות, במרירות, זה כל מיני ברורים שהאדם מברר. על פסוק ח', סוף פסוק ח', אבחונך על מי מריבה סלע. עכשיו סוף סוף הגענו לשמיעה, סוף סוף חזרנו לראש השנה, חג השמיעה, שמיעת הקול האלוקי. שמע עמי והעיד הבך, ישראל אם תשמע לי, לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נחר, אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים, הרחב פיך והמלאו. אז ריבונו של עולם מבקש מאיתנו שמיעה, ומצד שני ריבונו של עולם מבקש להעיד עלינו שגם אנחנו נשמע את הקול האלוקי. ואם אנחנו נתאמץ לשמוע, אז לא יהיה בנו אל זר. בואו נראה מה כתוב במקור י' א'. אומרים חז"ל, הקורע בחמתו, אמר רבי אבין, היי נמי מתקן הוא דכאביד נחת רוח ליוצרו. בואו נראה מה אומרים חז"ל, אני קצת מדלגת על השמות. המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. למה מי ששובר וקורע ומאבד, למה הוא כמו עובד עבודה זרה? במה זה דומה לעבודה זרה? מה קורה כשאדם קורע, משבר? מה? הוא לא שולט. במה הוא לא שולט? בכלום, הוא לא שולט. הוא לא שולט, זה איבוד שליטה. איך אדם יכול, מה עוזר לאדם לשלוט בחיים שלו? מה גורם לו לשלוט בחיים? השכל שלו. מי שנותן לעצמו לקרוע ולשבר ולפזר, אין עכשיו שכל, ההיגיון נעלם. ככה זה יצר הרע, ככה זה עבודה זרה. עבודה זרה אין בה היגיון. אם היו שואלים בן אדם, למה אתה עובד את הפסל הזה? למה אתה עובד את הכוח הזה? אין באמת הסבר. זה משהו אחר, זה לאבד את השכל, והעיבוד שליטה גורם לאדם להגיע למקומות מאוד 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 נמוכים. אומרים חז"ל, מה קשור אלינו עובדי עבודה זרה? אנחנו ברוך השם לא עובדים עבודה זרה. אומרים חז"ל, כך אומנותו של יצר הרע. מה זה יצר הרע? יצר הרע זה לאבד את השכל. יצר הרע לתת לאדם שתיכנס בו רוח שטות. היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד, אמר רבי אבין, מה יקרא לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נחר? מה אומר לנו דוד פה? איזה הוא אל זר שיש בגופו של אדם? הווה אומר, זה יצר הרע. למה לא כתוב לא יהיה לך אל זר? למה כתוב לא יהיה בך? מה, יש בי אל זר? אומרים חז"ל, זה יצר הרע. יצר הרע זה המקום בתוכי שגורם לי לאבד את השכל, לשכוח את השכל, לא ללכת על פי התבונה. זה יצר הרע. ראש השנה, ריבונו של עולם, מבקש, שמעה ישראל, תשמע לי, שמע עמי והעיד בך, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ראש השנה זה יום הזיכרון להיזכר מי אנחנו באמת. אז בואו נקריא מהר את השפת אמת, שלא נפספס אותו. והנה ראש השנה, התחלת עשרת ימי תשובה, כי האלוקים עשה האדם ישר, ובכל ראש השנה מתחדש, זה הדרך הישר. יום הדין, יום האמת, תקיעה. לכן תוקעים בשופר לאחוז בזה הדרך, ולא לחשוב עוד חשבונות רבים. כשעלה משה רבנו עליו השלום להר, במם אחרונים תקעו בשופר. משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. כמו כן תוקעים בראש השנה לעמוד בזה ההתחדשות, שלא לנטות עוד מדרך הישר, זה שכתוב תקעו בחודש שופר. כמו שכשמשה עולה להר לחפר לנו על אבון העגל, ותוקעים בשופר בתקיעה שתזכיר לנו מי אנחנו באמת, ככה בראש השנה תוקעים בשופר תקיעה שתזכיר לנו מי אנחנו באמת. שמתחדש דרך החדש לאחוז בזה ההתחדשות, להיות יתד תקוע ונאמן, זה ראש השנה, תזכרי, את עכשיו מתחדשת, חוזרת להיות מי שאת. ומלכויות, זיכרונות, שופרות לאחוז בדרכי האבות, מלכויות בחינת אברהם אבינו, שהקנה לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ והודיע מלכותו בעולם, כמו שכתוב, למען אברהם שקראך אדון. אברהם שמלמד את העולם שיש מנהיג לבירה, שיש בורא לעולם. ויצחק, זיכרונות בחינת יצחק שאפרו צבור לזיכרון תמיד. ולפי שיצחק אבינו עליו השלום לא שכח את הבורא אפילו רגע אחד בעולם, כמו כן אפרו תמיד לזיכרון. וכן צריכים לקבל על עצמו בראש השנה לזכור את השם יתברך תמיד, כי כל איש לפי מה זוכר את הבורא, כך נזכר לטובה למעלה. זה יצחק. יצחק הוא זיכרון. שופרות בחינת יעקב, שצורתו חקוקה תחת כיסא הכבוד, שהוא שופרי דאדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ולזה זוכין על ידי התורה, ועל זה רמז השופר לעורר כוח התורה וכל יעקב, שנזכה בעזרת השם.